שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
תחלות הקורונה נמצאת בירידה ברורה בעקבות הסגר, אבל גם כמות הבדיקות נמצאת בירידה, וזה קצת מוזר ומעורר תהיות. האם מישהו משחק עם הנתונים כדי להשפיע על התודעה שלנו בהתאם לצרכים המשתנים? פרופסור רונית קלדרון מרגלית מהאוניברסיטה העברית יהיה כאן כדי להסביר.
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת משה גפני, זועם. הוא זועם על הבנקים. מסתבר שלמרות שהכנסת אישרה קרן של 4 מיליארד שקלים להלוואות לעסקים במצוקה, רק שליש מהכסף הזה הגיע לעסקים הללו. סמי פרץ יספר לנו מה קרה שם.
ענקית החיפוש והפרסום ברשת גוגל בצרות. משרד המשפטים האמריקאי הגיש אתמול תביעה נגד החברה בגין הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים וניצול כוחה המונופוליסטי לרעה. איתן אבריאל שלנו, כן? התבקש לענות על השאלה האם העונש שלה יהיה פיצול של גוגל לכמה חברות נפרדות.
ולסיום, בפינתנו של הסיפורים מסמרי השיער, אנחנו נדבר עם גור מגידו, הכתב המשפטי, על מעללי חברת הריגול העסקי הישראלית בלקיוב, על הקשר שלה לפרשת ריגול אחרי ראש הרשות למלחמה בשחיתות ברומניה, ואיך מאיר דגן, ראש המוסד לשעבר, היה מעורב בזה. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור רונית קלדרון מרגלית.
שלום.
מאוניברסיטה העברית ומבית חולים הדסה, ואנחנו גם רוצים לשמוע את הפרשנות שלך על הירידה בתחלואה באופן כללי, אבל יותר עמוק להיכנס לעניין של הבדיקות, שנראה שאנחנו קצת מפספסים פה משהו, פתאום יש אבטלה סמויה בחלק ממעבדות הבדיקות, אפשר לעשות יותר בדיקות ואנחנו לא עושים את זה, אז בואי נתחיל עם הבסיס, איך את מפרשת את הנתונים נכון להיום?
אז הבשורה הטובה היא שיש ירידה אמיתית בתחלואה. אם אנחנו לא רוצים להסתמך על מספר הבדיקות מסיבות שאנחנו לא סומכים על כך שאנשים נענים באותה צורה לבדיקות כמו שהם אולי בעבר היו עושים, ולא אותה אוכלוסייה נבדקת היום, אז יש לנו שני פרמטרים אחרים שאפשר להתייחס אליהם. אחד זה הירידה באחוז הבדיקות שיוצאות חיוביות. והדבר, אפילו המדד שהוא יותר יציב ואמין בעיניי ובעיני חבריי, זה העניין של מספר החולים הבינוניים וקשים. אז אנחנו קודם כל, מבחינת מספר הקשים, אנחנו ירדנו לראשונה מזה זמן מתחת לקו ה-600 חולים קשים מאושפזים. ורק להזכיר משהו כמו לפני שבועיים וחצי, היינו ב-926, אז באמת ירידה אמיתית. זה מאוד משמחת, כי אני מניחה שבמערכת הבריאות מרגישים הקלה.
אגב, המשמעות של הירידה במספר החולים הקשים זה שגם אם מישהו מרמה אותנו ומחליט להקטין את כמות הבדיקות, בסופו של דבר התוצאה של תחלואה היא מקרים קשים, וברגע ששם רואים ירידה, זה לא משנה איזה משחקים עושים בכמות הבדיקות, זה ירידה אמיתית.
נכון, אלה מספרי אמת, אפשר לקרוא להם.
אבל יכול להיות שלפני הסגר דווקא ראינו, לא יודע אם לקרוא לזה עודף בדיקות, אבל מוטיבציה מאוד מאוד גדולה לעשות הרבה מאוד בדיקות כדי להמחיש את גודל הסכנה, כדי לייצר את אותה תחושת דחיפות שהביאה בסופו של דבר לסגר?
בעיניי הדחיפות בהגעה לסגר הייתה בדיוק אותו מספר חולים קשים ומספר מאושפזים הכולל, שהיה גם חסר תקדים, וגם שמענו בעצם את נעקתם של רופאים בבתי חולים. אני חושבת שזה היה עיקר המוטיבציה לסגר, והסוגיה הזאת של העומס על בתי החולים. יש גם עומס מאוד ניכר במרפאות הקהילה, אבל אני חושבת שלשם לצערי פחות מפנים תשומות ותשומת לב.
טוב, עד כאן אנחנו מסכימים על הדברים האלה. עכשיו מתנהל ויכוח, למשל, על הנושא של תחלואה בקרב ילדים. מה התחלואה האמיתית, מה מספרי האמת, כמה הם באמת נדבקים, כמה הם באמת מדביקים הלאה. והדבר הזה הוא קריטי לגבי כל ההחלטות אחר כך של משרד החינוך, לגבי איך לפתוח. אז פתחנו את הגנים, מתי לפתוח את הכיתות הנמוכות, ואחר כך את שאר הכיתות. איך שם בעצם מבצעים את הבדיקות, ואיך נמנעים מלקבל, את יודעת, כל מיני תוצאות שיכול להיות שסימנו את המטרה לפני שביצעו את הבדיקה עצמה?
ילדים צעירים ייבדקו פחות אם אין באמת סיבה. זו בדיקה פולשנית, היא בדיקה מאוד לא נעימה, ובאמת, בדרך כלל ילדים גם לא חולים עם תסמינים. יש כאן איזשהו, אני לא יודעת אם מאבק או ביקוח לגבי תפקידם של ילדים במגפה, ואני חושבת שאין עוררין על זה שקודם כל ילדים חולים פחות, גם אם הם נדבקים וגם אם הם מדביקים, הם נדבקים פחות, הם לא אלה שהביאו אותנו לאן שהגענו, הילדים הצעירים בוודאות לא. והסוגיה הזאת שקשורה למערכת החינוך היא סוגיה, אני שוב, היא גם קצת אפידמיולוגית והיא הרבה מאוד ערכית. ערכית חברתית, כלומר השאלה היא האם בגלל שהאוכלוסייה שהיום נדבקת הכי הרבה ומדביקה הכי הרבה היא בין 15 ל-29 לצורך העניין, אז האם באמת אנחנו מונים לאנשים בני 20 עד 29 לצאת לעבודה בגלל זה? כלומר באותה מידה יש לנו כאן אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה פגיעה שאין לה יכולת בעצם להכריע בדבר גורלה, שעתידה מסוכן ומועמד כאן על הכף בגלל שאנחנו מונים מהם הגעה למערכות חינוך. אני לא אגיד אפילו את החינוך עצמו, אבל עצם השהייה במסגרת היא קריטית עבור התפתחותם ועתידם, ועתידנו כחברה, ואנחנו מונעים את זה בגלל איזושהי הסתברות שאולי הם גם מעבירים תחלואה. אז לי יש מספיק עדויות, אני משוכנעת לגמרי שהם לא מפיצי העל שאחראים למגפה וגם לא לגל השני או השלישי. אני חושבת שכן מן הראוי שאנחנו נשקיע תשומות בכך ש... חזרה ללימודים תהיה בתנאים קודם כל סבירים כמדינת ה-OECD, כלומר הכיתות שלנו הן הרבה יותר מדי גדולות, אבל תנאים שהם גם יפחיתו את ההדבקה ויפחיתו את התחלואה ויפחיתו את הסיכון שהם ידביקו עליו, ובעיקר בעיקר יפחיתו את הסיכוי שההורים שלהם ייכנסו לבידוד, כי ככל שהכיתה יותר גדולה, בהינתן מקרה אחד חיובי יותר אנשים נכנסים לבידוד.
אנחנו יודעים להגיד שהבדיקות או הפיזור של הבדיקות בתוך האזורים האדומים משקף את ה... נקרא לזה, את רמת הסיכון הגבוהה שם, או שאנחנו יודעים להגיד שחלק גדול מהבדיקות נעשה דווקא לא באזורים אדומים, לא במוקדי התחלואה המרכזיים.
אז לגבי ההיענות לבדיקות, אני ניזונה כמוך מתקשורת, אני לא יודעת איפה האמת נמצאת. לגבי אחוזי הבדיקות החיוביות, את זה אנחנו רואים שהם עדיין קצת יותר, הם ירדו מאוד, אבל הם עדיין קצת יותר גבוהים ביישובים חרדים, ולצערי היום אלה שמובילים מבחינת אחוזי הבדיקות החיוביות ערים ערביות כמו רהט, נצרת, שם אנחנו רואים עדיין אחוזים שהם יותר גבוהים יחסית, יותר נמוכים מה שראינו קודם, אבל הם נגיד בסביבות ה-8%, בביתר עילית אנחנו ב-10% חיובים.
איפה את, אם היית יכולה לעשות כרצונך, היית מנצלת את עודף כושר הייצור הנוכחי הזה בשביל לוודא, לבדוק ולמדוד דברים לטובת ההבנה שלנו של המגפה? למשל, כן, כל הגננות...
אני אומרת ראש, מערכת החינוך. אני חושבת שבמערכת החינוך, אם אנחנו נעשה בדיקות תכופות לאנשי הוראה, אני רק אציין שבסקר שעשו לגננות, אז לעומת מגן אבות ואימהות ובני ישיבות, גננות, 2% מהם היו עם חיוביות, הן היו יותר גבוהות משני הסקרים האחרים. כל גננת כזאת, אם היא מלמדת רק כיתה אחת, אז לבודד את כל הילדים וההורים שלהם. אז אנחנו כבר ברור שהדבר הכי משמעותי מבחינה כלכלית ומבחינת תפקוד המשק, זה הסוגיה הזאת של לעשות סקרים תכופים וחוזרים. לאנשי מערכת החינוך זה אפשר לנו פתיחה, זה אפשר לנו קיום לימודים לאורך הזמן. בהמשך אני חושבת שאם עדיין אנחנו שומרים על רמה כזאת של תחלואה נמוכה, אז גם לתלמידי תיכון.
תודה רבה.
תודה רבה לך, רונית.
תודה לכם.
להתראות. אז סמי, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת משה גפני, הוא לא אדם עצבני במיוחד, הוא רגיל למאבקים מאוד גדולים, והוא עושה אותם בדרך כלל בצורה שקטה ורגועה, תחת האינטרסים של הקבוצה ששלחה אותו לכנסת כמובן, אבל עכשיו הוא זועם. ולמה הוא זועם? הוא זועם על הבנקים, והוא כבר נתקל בבנקים הרבה. אז מה קרה למשה גפני שהוא זועם?
כן, אז הוא פרסם באמת הודעה שהוא זועם, והוא קורא, הוא מתכוון לזמן את הבנקים ואת המפקח על הבנקים לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, משום שהוא נזכר שלפני כמה חודשים המדינה והכנסת אישרה להקים קרן של 4 מיליארד שקלים למתן הלוואות לעסקים בסיכון גבוה. עסקים ש... מצבם הוא רע מאוד במהלך משבר הקורונה, זה יכול להיות בתי מלון, מסעדות, גופים שעוסקים בתיירות, כל התעשיות שבאמת התרסקו. ומסתבר שהרבה מאוד לקוחות באים לבנקים, מבקשים כסף, למרות שהמדינה נתנה שם ערבות של 60%, ובקשתם נדחית או לא מטופלת. מה מתברר? עשיתי בירור באחד הבנקים, ואומרים, גפני צודק, באמת אנחנו לא נותנים להם אשראי. ושאלתי למה, אז אמרו לי, תשמע, אנחנו מבקשים מהלקוחות האלה דברים נורא בסיסיים, מבקשים מהם מידע, קצת דוחות, מה היה מצבכם קודם, אפילו מבקשים משהו שאולי קצת יותר מופרך, גם תחזית, מתי בדיוק אתם תחזירו את הכסף הזה.
כן, מי יודע, אבל...
אבל מי יודע, אם אתה, יש לך עסק, איזה בית מלון או מסעדה, אתה לא יודע מתי יהיה הסגר הבא, אתה לא יודע מה הממשלה תחליט, ואין לך את הכישורים, את המידע לדעת מה מצבך. אז גפני התרגז, יש לו סדר יום, ובתוך סדר היום הזה נדחסים הרבה מאוד אנשים שאומרים, נפגעתי ממשבר הקורונה, ואתם, המדינה, לא נותנים לי שום תשובות, למרות שיש לכם קרן כזו וקרן כזו, ומענקים כאלה ואחרים. עכשיו, את האמת, בוא, אנחנו צריכים גם להכיר בזה. לממשלה אין פתרונות לכולם. אין לה פתרונות לכולם. יש לה פתרונות, מה שנקרא, מדף להרבה מאוד מצבים, אבל היא לא יכולה לחסות את כל הספקטרום של המצבים שיכולים להיות. אני אתן לך דוגמה, למשל, המדינה מפצה מישהו שרואים שיש לו ירידה במחזור המחירות ב-2020 בהשוואה לשנה קודמת. אבל אם הוא הקים את העסק בינואר, אז הוא לא יכול להראות את זה. ואני אתן לך עוד דוגמה, ופה אולי דווקא יש איזושהי מידה של צדק. יש אנשים שלא מדווחים דיווח מלא למס הכנסה. נגיד שההכנסה שלהם היא מיליון, אבל הם מדווחים על חצי מיליון. כשהם באים ובקשים מהמדינה פיצוי, הם לא יכולים להגיד שהייתה להם הכנסה של מיליון.
כן, אני מניח שהם לא עושים את זה, אבל אתה יודע מה, זה מביא אותנו לתמונה טיפה יותר גדולה, שבאמת כאשר הולכים ומסתכלים ועושים ספירת מלאי, ובוחנים את כל התוכניות שמשרד האוצר הודיע עליהן מתחילת משבר הקורונה, ומשווים את זה אחר כך ליכולת הביצוע של משרד האוצר, ושל מס הכנסה, ושל ביטוח לאומי, ושל הגופים הממשלתיים האחרים, אנחנו רואים שאנחנו פה בבעיה מאוד מאוד רצינית, זאת אומרת, רק חלק וחלק לא גדול, של כל התוכניות האלה בפועל יוצא והכסף מגיע לנזקקים בגלל מה שנראה כמו חוסר יכולת ביצוע, אבל אתה שואל את עצמך אם זה רק חוסר יכולת ביצוע או שיש גם קצת חוסר תום לב מאחורה, אולי גישה שהיא הגישה ההיסטורית של משרד האוצר של לא לתת בכל מקום שאפשר לא לתת, ואם אי אפשר לתת אז אוקיי, מרימים ידיים, אנחנו יש לנו תקלה, אנחנו לא יכולים לתת, אתה יודע, מה שנקרא שוק של שביתה איטלקית במסלול הזה של העברת כסף מהאוצר לאזרחים.
כן, אז כל מה שאמרת נכון, אבל אני אוסיף עוד דבר, אני חושב שבתוכניות סיוע של הממשלה יש גם קצת, נקרא לזה קישוטים. אני אתן דוגמה לקישוט כזה, הוקצו 275 מיליון שקלים להכשרות מקצועיות. הכשרה מקצועית זה דבר נורא נורא חשוב, נורא חשוב. בטח שאתה נמצא עם מצב של 800 או 900 אלף מובטלים, כשברור שחלקם לא יחזרו למקצוע, מקום כן. עבודה, אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא תכשיר אותם. אבל למדינה אין מנגנוני הכשרה מקצועית טובים, אין לאף אחד ראש לעשות את זה, הם לא יודעים איך לעשות את זה, אבל אתה אומר, זה נשמע לי נכון להקצות לזה כסף, זה נשמע לי ראוי, זו מטרה טובה, אבל זה לא מספיק שיש רצון טוב ושזה נשמע לך טוב, אתה צריך לתרגם את הצרכים ואת המשאבים שהקצית לבאמת יכולת ביצוע ולקצת יותר נקרא לזה משימתיות, והממשלה לוקה בחסר בעניין הזה. אני חושב שזה רק חלק מהתופעות לוואי של העובדה שהמדינה או הממשלה הנוכחית אין לה תקציב, אין לה תכנון לטווח ארוך, יש לה בעצם כרגע התנהלות כזו מעכשיו לעכשיו, וכשאלה הדברים, ככה זה נראה, אז ברור שחלק מהכסף או שהוא לא יוצא בצורה נכונה, או שפשוט אתה לא רואה שיש לממשלה משהו שהוא מעבר להחלטה. הכי קל לבוא שאני ואתה עכשיו נחליט, בוא נוציא 10,000 שקל מכיסנו למען מטרה טובה. עכשיו בוא נתחיל לריב, מהי המטרה טובה ומי יעשה את זה, אולי אני, אולי אתה.
אני חושב שאתה קצת פותר אותם קצת בזול. כן. למדינה, למנגנון של מדינה תקינה, צריכה להיות היכולת להתמודד עם סיטואציות, עם מצבים, עם מלחמות, עם מגפות. היו צריכות להיות אפילו אולי ניירות ותוכניות מגירה לסיטואציה כזאת, והעובדה שהממשלה היא הממשלה הנוכחית וראש הממשלה הנוכחי מנהל אותה כפי שהוא מנהל אותה, לא פותרת את העניין. החשד הוא שגם אם ראש הממשלה התחלף, בסופו של דבר, היכולת המדינתית נחלשה כל כך, שגם אחר כך יהיה בעיה ליישם תוכניות שהתקבלו.
אני מזכיר.
נראה שיש פה איזשהו צורך לבנות מחדש את היכולת הבסיסית של הניהול של מדינת ישראל.
אני מסכים, בעניין בעיקר של כושר ביצוע. כרגע אנחנו יודעים שזה קואליציה באמת מאוד מאוד בעייתית מהגרועות שהיו פה, וכל אחד מחזיק את השני, ויש פה שיווי משקל של אי-עשייה, ולא שיווי משקל של עשיית יתר.
כן, ועכשיו השאלה, אם באמת הזעם של משה גפני ישנה משהו בעניין הזה, אני, האמת, די מסופק.
יש לי תחושה שהוא כבר נרגע מזעמו. איתן, אז משרד המשפטים האמריקאי הגיש אתמול תביעה נגד גוגל בגין הפרה לכאורה של חוקי ההגבלים העסקיים, ניצול לרעה של הכוח שלה בתור מפעילת מנוע חיפוש הפופולרי ביותר בעולם, ומסתבר, לפי לפחות בכיר במשרד המשפטים האמריקאי, שכל האפשרויות עומדות על הפרק, כולל פיצול החברה לכמה חברות נפרדות. אז ראשית, מה הם בדיוק עשו? ושתיים, האם באמת זה יניב איזשהו פירוק של המפלצת הזו?
אני אתחיל בשאלה. נניח שאתה חברת אפל, ואתה רוצה בדפדפן שלך, ספארי אצלהם, מנוע חיפוש. אתה לא בתחום החיפוש, אתה בעניינים של ייצור טלפונים, ואתה הולך ומתקשר עם חברה אחרת, גוגל, בשביל החיפוש. כמה אתה תשלם להם?
כמה שהם ירצו, לא?
אוקיי, אז זה בדיוק הסיפור. מסתבר שאפל לא משלמת שום דבר לגוגל, וגוגל משלמת בין 8-10 מיליארד דולר בשנה לאפל, כדי שאפל תסכים לשים את המנוע החיפוש שלה בטלפונים,
ורק אותו
בטלפונים הסלולריים. זאת אומרת, שמסתכלים על הסיפור הזה, החוזה האחד היחיד הזה, המדויק, בין אפל לבין גוגל, על כך שאפל נותנת בלעדיות לגוגל על כל הטלפונים הסלולריים של אפל, ואחר כך הכסף שבעצם גוגל מרוויחים מזה, כי הם שילמו 10 מיליארד דולר, אז הם צריכים עכשיו לקבל כנראה הרבה יותר מ10 מיליארד דולר עבור החיפושים, וכמובן כל הפרסומות שהם מציגים סביב החיפושים האלה.
אגב, זה די דומה לקניון שייתן רק לדמה, לרשת פארם אחת להיכנס לקניון, רק שפה אנחנו מדברים על מפלצת הפרסום העולמית.
אבל אנחנו מדבר הפוך, אתה מדבר על מפלצת הפרסום שמוכנה לשלם לחברת הטלפוניה הכי גדולה כשהיא בעצם מחזיקה את חברת הטלפוניה השנייה הכי גדולה, כי שוק הטלפוניה בעצם מורכב מאפל ומאנדרואיד. אז בתחום האנדרואיד, אנדרואיד זה של גוגל, ברור שהיא שולטת באופן מוחלט, יש לה 90 או כמעט 100% מהשוק. בתחום הנוסף, שהיה יכול להיות לה, המתחרה היחיד של אנדרואיד בעצם זה אפל, אז הם הלכו ועשו את העסקה ושילמו כסף, שכדאי להם, אבל הם שילמו כסף בעצם בשביל להגיע לשליטה מלאה. הדוגמה האחת הזאת היא הדוגמה שסביבה המשפט, ככל שיהיה משפט, התנהל, כי זה רק מסביר כמה השוק הזה מתנהל בצורה של הסכמים בין חברות ענק שסוגרות את השוק לגופים אחרים. אחר כך אתה מסתכל באמת בשאר התעשייה, אתה באמת רואה שהם מחזיקים, יש להם שליטה של 85% בשוק הסמארטפונים, הם שולטים בתחום הוידאו דרך יוטיוב, הם שולטים בתחום המפות דרך גוגל מפס, דפדפן שלהם, קרום, מחזיק בערך 70% משוק הדפדפנים העולמי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
כן, אבל מי הנפגעים? אתה מדבר פה על איזה ג'וינט ונצ'ר של שני גדולים, בסדר, כל אחד מקבל את מה שהוא מקבל, אבל מי הנפגעים מהסיפור הזה? הרי גוגל היא חברת הפרסום הגדולה בעולם, רוב הפרסום בשני העשורים האחרונים עבר מהגופים המסורתיים לכיוון של גוגל וגופים מסוגה, הם מה? משלמים מחיר גבוה יותר על הפרסום כתוצאה מזה שגוגל מנצלת את כוחה לרעה?
א', כן. הציבור הוא שנפגע, והוא נפגע, זה תמיד החשד שהציבור הוא שנפגע בתביעה של הגבלים עסקיים, אבל החשד הוא שהציבור נפגע בשורה של רבדים. א', בהחלט כן, במחירי פרסום שהם בעצם מונחים על ידי מונופול, למרות שיש שם מנגנון של מכרז ולכאורה כולם מתחרים נגד כולם, אז יש איזשהו מחיר שוק. כל מערכות הפרסום, כולל דברים שלא קשורים לגוגל, בעצם הם בבעלות של גוגל. אם היום עיתון הארץ קונה או מקבל פרסום מיצרן רעיתים, סביר להניח שבסופו של דבר זה יעבור דרך איזשהו בורסה או איזשהו מנגנון שגוגל שולט בו גם בישראל ובכל
העולם. אז זה לא רק הבחירים, בעצם העובדה שגוגל חיסלה מתחרים בדרך, כשהתחיל עידן האינטרנט, אני זוכר שהיו מלא מנועי חיפוש, כולם התעדו, כולם נעלמו, הם מוצג מוזיאוני היום. אז חלק מזה אולי בגלל שגוגל עשו עבודה טובה יותר, אבל חלק מזה משום שהם פשוט ידעו לחסום את כל המיזמים שצצו ורצו להתחרות בה.
בדיוק. בפועל מה שקורה, אחד, יכול להיות שאתה משלם יותר, יכול להיות שאתה היית יכול לקבל עבור זוג העיניים שלך מחיר יותר גבוה, היום אתה בעצם משלם אפס, אתה מקבל את השירות בחינם ולא מקבל כלום, היה יכולים להיות מנגנונים אחרים, המפרסמים בוודאי היו יכולים לקבל יותר כסף, הפלטפורמות פרסום, עיתונים, אתרים, כל מי שיש לו יצרני תוכן היו יכולים לקבל יותר כסף, ואולי הדבר הכי חמור שזה בעצם מנגנון שיש לך 3-4 חברות גדולות שעושות עסקאות ביניהם ומחזיקות את כל השוק, בעצם הן מעכבות את כל האקוסיסטם של של הפיתוח ושל כן. התחרות.
יכולת
לחשוב, כן. גם אם היום איזה כמה חבר'ה מ-8200 ימציאו מנוע חיפוש ויפתחו אותו במרטף, אין להם שום סיכוי להתחרות בגוגל, וגם אין להם סיכוי שמישהו ישקיע בהם כדי לעשות את זה.
כן, והשאלה היא, אוקיי, אז מה עושים? זה שמונופול אנחנו יודעים, זה שמנצלים את כוחם לרעה, עכשיו אנחנו גם יודעים, לא שלא חשדנו קודם לכן, והשאלה, אנחנו יודעים גם בהיסטוריה האמריקאית, עשו לפעמים מה שנקרא פיצול של חברות גדולות מדי, חברות תקשורת וכדומה, האם יש את ה, נקרא לזה, האווירה הפוליטית, את האקלים שיאפשר לפצל את גוגל, לפרק אותה לכמה חברות נפרדות, לקחת ממנה פעילויות מסוימות?
קשה לתת תשובה מדויקת לעניין הזה, בתגובה להודעה של, על התביעת הגבלים עסקיים נגד גוגל אתמול, המניה של גוגל, מה עשתה? דווקא עלתה ב-2%. אז אפשר לחשוב, ואז שואלים את הסוחרים, למה בעצם המניה עולה כשיש חדשות כאלה בעייתיות? אז אומרים, אחד, כולם ידעו שזה יבוא זה במחיר, שתיים, אנחנו לא בדיוק מאמינים בזה, אנחנו חושבים שיש בזה הרבה עיתוי פוליטי של הממשל של טראמפ סביב העניין הזה של לתבוע את גוגל שמיוחס איכשהו זה קשור לליברלים ולקליפורניה ולעמק הסיליקון ולהיפים וכן הלאה, ועוד תיאוריות כאלה ואחרות. ברמה העקרונית, במידה והתביעה תתקדם, יכולים לקרות 3 דברים חשובים. אחד, אפשר לדרוש ולקבל פיצול של גוגל מעסקים אחרים, אפשר לחשוב על פיצול מיוטיוב, על פיצול מאנדרואיד, על פיצול מקרום, על יציאה מחלק מפעילויות הפרסום שאינן ממש חיפוש מילת או הלינק או השירות שאתה מחפש, הזרועות שלך לא חייבות להיות בכל השלבים של התהליך, אפשר גם להטיל כנסות, אבל אתה יודע מה? עצם התהליך הוא אולי הדבר הכי חשוב, מכיוון שזה, עם ההיסטוריה אנחנו יודעים, זה נעשה בעבר נגד חברות אחרות, מייקרוסופט לפני 25 שנה, מרגע שאתה כבר בתביעה, מרגע שאתה נזהר, מרגע שאתה כבר בשיח הציבורי, אז יש דבר אחד שאתה לא עושה. אתה לא הולך וקונה היום את המתחרה הבא שלך, ואתה לא הולך ועושה עוד דברים שמעכבים תחרות. לפחות אתה עוצר בשלב הזה.
יפה. מאחר ולא קיבלתי לגמרי תשובה ברורה מה יקרה, אז נכנסתי לגוגל בזמן שדיברת וכתבתי, אם יפצלו את גוגל, ולא קיבלתי שום תוצאת חיפוש.
יפה.
אז אנחנו נחכה לתוצאות חיפוש בעתיד. הלאה. שלום לגור מגידו.
הלאה.
תחקירן שלנו, אתה אמור לפרסם ביום שישי הקרוב, בדמרקר וויק, תמלילים מחקירה של דן זורלה, שהוא אחד הבעלים של חברת בלקיוב, חברת ה... מודיעין, הריגול העסקי הישראלי, שכל פעם אנחנו שומעים את המעללים שלה בכל מיני מקומות בעולם, והפעם אתה מדבר על סיפור שקשור במודיעין הרומני, בפרשיית שחיתות ברומניה. תן לנו את עיקרי הדברים.
אז בלקיוב אנחנו מכירים כחברה בין היתר משאוריית ארווי ויינסטיין וסיפורי נוחי דנקנר סביב נפילתו שלקח אותם ו... עוד כמה מקרים, לאחרונה שני יועצים של ברק אובמה שהיו ככל נראה מטרה של החברה הזאת, לפחות לפי פרסומים בחול. אין ספור הסתבכויות, שערוריות בעולם. חברה שהיא בעצם מתעסקת במודיעין עסקי, אבל קצת יותר מתוקם, ריגול וכולי. וב-2016, סיפור שהוא כמובן פורסם, אבל את החומרים שאנחנו נביא הם טרם פורסמו. ב-2016 החברה הזו הסתבכה בעצם באיזושהי קלחת, אני לא יודע איך להגדיר אותה, דיפ סטייטית, רומנית, מה הכוונה. החברה בעצם נזכרה על ידי איזשהו בכיר לשעבר בשירותי המודיעין.
הרומנים,
כן. כדי לבלוש אחרי מישהי שהייתה ראש הרשות למלחמה בשחיתות. חוקרת של בעצם אשת נשיא רומניה באותה תקופה, ושל כל מיני אנשים בצמרת הרשות הזאת, כולל הבן אדם שבא לזכור אותם, וכולל סביבתו הקרובה של ראש הרשות, שזה סיטואציה שבעצם הנחקר סוחר חברת חקירות נגד החוקר, נשים את זה בקנה מידה ישראלי, זה בעצם, תחשבו שמשפחת נתניהו עכשיו לוקחת חברת חקירות שתבלוש אחרי מנדלבליט. פחות או יותר זה
שבעצם, כשחושבים על זה, כמעט תמיד השירות הוא לך תבדוק בן אדם ותביא לי חומרים לא נעימים עליו כדי שיהיה לי מנופי לחץ בהמשך.
כן, מחפשים לכלוך, אין שאלה. ואמצעי ההשגה של הלכלוך במקרה הזה היה פריצה למחשבים. עוד מעט נסביר בדיוק, יש איזשהו בן אדם שנקרא דניאל ברגומיר, הוא הלקוח, או לפחות החזית של הלקוח, זה האדם שלפי עדותו שזורלה הוא פוגש בבוקרסט, יחד עם אדם נוסף, יש שם תיאורים, הוא מתאר את זה נהדר, הוא באמת יודע לספר סיפור, הם מגיעים לאיזושהי פגישה במלון, אחר כך הולכים למסעדה, בסוף הוא חושף בפניהם את היעד של המבצע, ונותן כל מיני רסיסי מידע שאולי עשויים להוביל לבעיות או לחסרונות או לנקודות תורפה אצל התובעת הזאת שהם כל כך רוצים להיפטר ממנה, ולפי זורלה הוא מקבל מהאדם הזה את הרושם שעומדים מאחוריו נשיא המדינה וראש ה-SRI, ה-SRI באנגלית, SRI כמו שבטים זה ברומנית, שהיא סוכנות הביון בעצם.
שירות המודיעין הרומני.
שירות כן. המודיעין, כן. כלומר, הנחקרים האלה, שהם גם בעצם ראשי השלטון, רוצים לחפש עליה מידע, ולא רק זה, הוא גם אומר לו שהוא יוכל להגן עליו חוקית אם הוא יעשה פעולות כמו פריצה למחשב. זו הגרסת ההגנה שזורלה, מכיוון שהם יחשבו לחוליה של שירות המודיעין. וכשהדבר הזה מתפוצץ, בסופו של דבר טסים שני סוכנים של בלקיוב לבוקרסט ונכנסים לחדר במלון מריות ופורצים למחשבים של כמה מקרובי האנשים שעבדו איתה בני משפחתה של הטובעת לאורה קובצ'י ומשיגים מידע ואחרי כמה שעות חוקרים נכנסים לחדר, לוקחים אותם ולוקחים את המחשבים ועוצרים אותם.
זה חוקי לפרוץ למחשבים בדרך שאתה מתאר?
ברור שלא.
אז בוודאי, קודם כל בוודאי שלא. הם גם עמדו לדין והורשעו בסיפור הזה. אבל קו ההגנה של בלקיוב, שפרטיו נחשפים בעצם פעם ראשונה אצלנו עכשיו, הוא ידעו שהם אמרו שהם היו בעצם נזכרו על ידי השלטון. זורלה חודשיים אחרי שהעובדים שלו נעצרים בבוקרסט, הוא נחקר פה בישראל במסגרת בקשת חיקור דין. והוא מחסר את גרסתו לאירועים, ושואלים אותו, תגיד, אוקיי, אמרו לך שאתה חוליה של שירות המודיעין, ושזה חוקי. תגיד, יש איזה נייר שאתה יכול להראות, שאתה באמת קיבלת מהם אישור? אז הוא מסביר שבעולם הזה אין ניירות, אבל מה הוא עשה? הוא הלך לפגוש את נשיא הכבוד של החברה, ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן בביתו, וביקש ממנו לבדוק. וכעבור יום-יומיים צלצל אליו מאיר דגן ואמר לו, תשמע, זו משימה לאומית חשובה למדינת רומניה ותבצעו אותה ובהצלחה ואתם גם מוגנים, אין מה לדאוג, יגנו עליכם, אתם חוליה של שירות המודיעין. וכמובן לא עבד כשהסיפור הזה התפוצץ, אף אחד לא בא ולקח עליהם בעלות או אמר שהם היו חוליה של, שירות המודיעין. ודגן, אי אפשר היה לחקור אותו על הגרסה הזאת מהסיבה הפשוטה שהוא מת. כלומר, דגן מת שישה, שבעה ימים, זה לא ברור התאריך המדויק שזורלה נותן לפגישה ביניהם, אבל ככל הנראה שבוע לאחר הפגישה שזורלה טוען שהתקיימה איתו. ולכן לא ניתן היה לגבות גרסה מדגן, וזה האליבי של דן זורלה.
אבל נגיד שזה מה שהיה, ונגיד שמאיר דגן אמר לו את זה, אז מה אם הוא אמר לו? כאילו, האם ברומניה עושים כבוד נורא נורא גדול למישהו שאולי אמר משהו ואולי לא, והוא בכלל מת?
זה לא מנע את ההרשעה של העובדים, אבל צריך להגיד שהעובדים האלה יצאו בעבודות שירות ובאיזה מאסר על תנאי ועזבו את רומניה. עכשיו, מה קרה מאחורי הקלעים? כשאתה מבין שזו מדינה שבה הנשיא, או אפשר לחשוב, לעלות על הדעת לפחות, שהנשיא מרגל אחרי החוקרת שלו, והם בכלל טוענים, הצד שלו, הוא טוען שהוא שמע מהאדם ששכר אותו, שיש דיפ סטייט אחר, של החוקרת הזאת, שהיא מאזינה לכולם, והיא שותפה של בכיר אחר בשירותי המודיעין, ושהם ביחד עם האמריקאים, שהם פרטנרים שלהם, מנסים לשלוט בעצם, להחזיק את המושכות, אז יש מין, זה מצטייר כמו איזה קרב בין שני כוחות במדינה הזאת, שאליה נכנס בלי מצמץ כמעט. דן זורלה באמת בהסתערות שקשה לדמיין אותה.
בוא נחשוב רגע ביחד, כוחות ביטחון ומערכות ריגול במזרח אירופה לשעבר, מה הם צריכות את הישראלים בשביל לרגל אחד את השני? עם כל הכבוד, אנחנו מדברים על רומניה ויש להם, היה להם את הסקוריטטיה ואני לא יודע מה. הרי בלקיוב איננה דווקא מומחית גדולה בסייבר לפריצת מחשבים. יש חברות ישראליות שיותר טובות בזה. הם באמת משחקים משחק של, 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 של מיני מוסד לצרכים מסחריים באופן שוטף. עבודת מודיעין, מרגלים, גביעת עדויות וכן הלאה. איך זה התגלגל בכלל לצורך של רומנים להסיק דווקא את זורלה ואת בלקיוב בסיפור הזה?
תראה, מה שהוא מספר זה שבעצם האדם שפנה אליו אמר שהם לא רוצים להשאיר את טביעת האצבע שלהם על המעשה הפריצה האלה, משום שזה יכול להיות בעייתי ולפגוע בעתידם וכולי וש...
הבנתי, זאת אומרת, אם היו לוקחים מישהו רומני, אז כבר זה בעיה, כי אי אפשר אף פעם לדעת עבור מי כל אחד עובד שם.
כאן יש סיפור על בן אדם שהוא בא, הוא לא היה בשירותי המודיעין, הוא היה לשעברניק, הוא גם הודח בגלל חקירה, והכסף שהוא משלם הוא כסף מזומן, לפי לפחות מה שזורלה אומר. כלומר, אין שום דבר שמוביל בחזרה אליו, למעט זה שבסופו של דבר, כשהדברים הסתבכו, זורלה בעצם... הוביל בחזרה אליו, נתן את השם שלו, אפילו תעד חלק מהתקשורת איתו, ומסר את זה למשטרה הרומנית, באמצעות משטרת ישראל, למרות שלהבנתי לא כל החומרים שהוא מסר הצליחו לפתוח. אבל הוא מספר סיפור לפרטי פרטים, מלא בכל מיני חידודים של עולם המרגלים והמודיעין, מלא בכל מיני פיקנטריה על דירת מסתור ועל וכולי וכולי, כל הדברים המעניינים.
יש נערת פיתוי?
נערת פיתוי אין. ומצד שני, עם כל פרטי הפרטים, יש נקודות שבהן אתה באמת מטיל ספק בגרסה שלו. לדוגמה, בעניין הזה של מאיר דגז, זה נשמע על פניו בלתי סביר שאת ימים האחרונים לחייו של מאיר דגן הוא העביר דווקא בדאגה לעניין הזה של, כן, כן. של אומניה.
תאמר לנו לסיום, אני רוצה אבל רגע לשאול אותך על חברות מהסוג של בלקיוב. הן פועלות הרי באזור הדמדומים שאולי משטרים או גופי ביון רשמיים אולי לא רוצים לגעת בהם, הם מעדיפים שיהיה להם איזה פרוקסי, איזה מישהו כזה מרחוק. אולי בכל זאת יש משהו כן נכון בגרסה הזאת של שירותי מודיעין, נוח שיש גופים כאלה, איך נקרא להם, מפוקפקים, חסרי מעצורים.
מיקור חוץ.
מיקור חוץ, בדיוק.
כן, תראה, השאלה היא למה, בסוף, גם אני יכול לתאר סיטואציה שהמוסד הישראלי לא רוצה לפעול בתוך מדינה ידידותית, אז הוא לוקח חברה ומפעיל אותה במדינה הזאת, שאם הם יתפסו, יפילו את זה על איש עסקים. זו סיטואציה הגיונית. כאן זה לא המנדט של רשות המודיעין הזו לרגל אחרי החוקרים של השחיתות בתוך הרשות.
נכון.
זה בעצם שימוש לטובת ראשי הרשות הזאת, כן. ולא לטובת הרשות.
כלומר, ההבדל גם בין ביטחון לאומי, שאולי מצדיק כזה דבר, ובין סתם עניינים של שחיתות מקומית, שבהם היית מצפה שגופי ביון לא יבחשו.
תגיד לי...
במקרה הטוב, החברה נכנסה לתוך מלחמת כנופיות.
ככה זה נשמע, לכל אורך הדרך.
מלחמת כנופיות של שני חלקים של הדיפ סטייט הרומני, ובמקרה הרע, היא פשוט עזרה לאנשים מושחתים להתנכל לחוקרת שלהם.
כן. אז באמת זה נותן את התמונה, אנחנו ממליצים לכל השומעים והקוראים שלנו לראות את הכתבה המלאה שלך במרקר וויק מחרתיים, אבל אתה יודע מה, השאלה, משהו מסקרן בכל זאת, מה התעריפים במקצוע הזה? יש לנו סדרי גודל, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה הם גובים לשעה, ליום, למבצע.
שווה להתחרות בהם, בקיצור.
אני אגיד לך את הסכום של לדברי זורלה, ויש גרסאות ברומניה שמדברות על סכומים גבוהים יותר, אבל אני אגיד את הסכום שהוא נקב בו, הוא מדבר על 150 אלף יורו ששולמו כמקדמה, ואחר כך עוד סכום של סדר גודל של 400 אלף יורו, אני מתרגם מפאונד, משהו כזה, 400 ומשהו אלף יורו דמי הצלחה.
ברומניה הכל יותר זול כנראה. אוקיי, גור מגידו, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, ביי ביי.
טוב, אז עד כאן. אינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן, תודה רבה.
סמי, תודה לך.
ותודה לדן ברומר שעורך אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק עם הפודקאסט לסוף השבוע. אנחנו ניפגש בתחילת שבוע הבא. להתראות.